ש"ז סעיף י"ב. זימן אורחים והכין להם מיני מגדים, וכתב בכתב כמה זימן וכמה מגדים הכין להם. אסור לקרותו בשבת, אפילו אם הוא כתוב על גבי כותל גבוה הרבה, משום גזירה שמא יקרא בשטרי ידיותות, דהיינו שטרי חובות וחשבונות, דאפילו לעיין בהם בלא קריאה אסור. אבל אם חקק בכותל חקיקה שוקעת, מותר. אבל בטבלה ופנקס, אפילו אם הוא חקוק, אסור לקרותו. יש בגמרא שני אופנים בביאור האיסור לקרוא רשימת אורחים מן הכתב. אחת, גזרה שמא ימחוק. שתיים, גזרה שמא יקרא בשטרי אדיוטות. ולהלכה אנחנו פוסקים כשתי הסיבות. ויש כמה נפקמינות בין הטעמים. נפקמין הראשונה, שהגזרה שמא ימחוק שייכת רק במי שרשאי למחוק מהרשימה, דהיינו בעל הבית. אבל אם בעל הבית נתן את הרשימה לשמש והשמש קורא מהכתב, אין בזה חשש שמא ימחוק. אך הטעם של גזרה שמא יקרא בשטרי ידיעותות שייכת גם כן בשמש. נפקמין השנייה, שהגזרה שמא ימחוק שייכת בדבר מצווה, מה שאין כן הגזרה שמא יקרא בשטרי ידיעותות לא שייכת, כי האיסור ממצוא חפצך לא קיים בחפצי שמיים. ולכן כתב המגן אברהם שאם שולח את השמש ומוסר לו את הרשימה והסעודה היא סעודת מצווה, מותר לפי שני הטעמים. ועניין אישה שכין הרשימה מה שתגיש בכל סעודה מסעודות השבת, כתב רב שלם זמן שייתכן שמותר להציץ בה כדי לדעת ולזכור את הסדר. וכן התיר למגיד שיעור לעיין ברשימת פרטים בדברי תורה שכתב לצורך הגדת השיעור. והטעם ששמא ימחוק, הכוונה היא שהוא יראה שלא יכין כל צורכו ויתחרט, שהוא יזמין יותר מהראוי, וימחוק כדי שלא יקרא מהשמש, וכן מן המנות יבוא למחוק. והנה הטעם הזה ששמא ימחוק הוא לא דווקא שמחשש בהילות יבוא למחוק, אלא בכל מקרה שיש חשש של מחיקה נאסרת הקריאה, כמו שמבואר בשער הציון צפקות נ"ד בשם אחרונים, שאין לקרוא רשימת מתים לעשות להם השכבות, שמא יבוא למחוק לפעמים כשנשלמה שנתו. אומר המשנה ברורה, אסור לקרותו. זימן אורחים והכין מיני מגדים וכתב בכתב כמה מגדים הכין להם וכמה זימן, אסור לקרותו. בגמרא הייתה שני טעמים, אחד שמא ימחוק מן האורחים ומן המגדים, דהיינו שלפעמים רואה שלא הכין להם כל צורכם, ומתחרט שזימן אורחים יותר מן הראוי, ומוחק מן הכתב כדי שלא יקראם השמש. וכן במיני מגדים גם כן מתנחם לפעמים למעטם. ועוד טעם שמא יבוא לקרות גם בשטרי ידיעותות, וזה אסור כדלקמי בסעיף י"ג. ומה שנוהגים שהשמש קורא מתוך הכתב לסעודה, יש מחמירים, דנהי דלשמה ימחוק ליקה למיחש, אלא כשבא לסעודה בעצמו קורא, ומטעם שכתבנו, מכל מקום הלא ייקה למגזר, משום שמא יקרא בשטרי ידיעותות. אך כשהסעודה היא של מצווה, יש להקל הקריאה להשמש, דאה ובכלל חפצי שמיים דשארי, כמו שכתוב סימן שנווה וסעיף וו. וכל שכן שמותר להשמש להכריז קרוז בבית המדרש מתוך הכתב. אמנם בשרית שובה הביא ליישב המנהג להשמש לקרוא מתוך הכתב אפילו לסעודת הרשות, דאה להשמש מיקור אלו גזרו, כדי שלא יטעה ויביא לידי חורבן ותקלה, כי עובדה דקמצה ובר קמצה. מובא התבהר שאין לבעל הסעודה לקרוא את הרשימה גם בסעודת מצווה, שמא יבוא למחוק. אמנם מובא בספר מקרא קודש מרב יוסף שליטה שהחשש הזה לא קיים בימינו, הועיל ולא מכינים מספר מדויק של מנות, וממילא הוא לא בהול ולא יבוא למחוק. הטעם השני שאסרו משום שטרי יודיותות, מבואר בגמרא שכל מה שגזרו זה דווקא בדברים שכתובים על גבי שטר, וחשו חז"ל שיבוא להחליף ולקרוא גם בשטרי יודיותות. אבל בדברים הכתובים על גבי כותל לא חששו שיחליפם בשטר, משום שכותל בשטר לא מתחלף. והיכה שהם שטרי יודיותות ממש, אין היתר ואין אף כמיני איכן הם כתובים, וכל העת הוא רק בדבר שהוא גזרה עתו שטרי אדיוטות. ובר בחציס השקל ופרי מגודים שצריך שני שינויים שלא יהיה חשש החלוף. א', מחמת השטר, דיינו שכתוב על גבי כותל דקותל בשטר לא מחליף, ב', שהכתב יהיה שוקע. אבל אם היה כתב רגיל על גבי כותל, הוא כן מתחלף מחמת הכתב. וכתב המוגן אברום שמקום שיש חשש מחיקה מותר לקרוא רק בכתב שוקע על גבי הכותל, אבל בכתב בולט יש חשש שיבוא למחוק. אומר השולחן ערוך, אפילו אם הוא כתוב על גבי כותל גבוה הרבה שאינו מגיע לשם למחוק, משום גזרה שמעיקרה בשטרי ידיעותות, דהיינו שטרי חובות וחשבונות, דאפילו לעיין בהם בלא קריאה אסור. אבל אם חקק בכותל חקיקה שוקעת, מותר. דמשום שמה ימחוק לעיקה לחקיקה, כיוון שהיא שוקעת קשה להימחק, ומשום שמה יקרא בשטרי אדיוטות נעמי לו גזרינן, דלא מחלף בשטר. דאף אם, דאם כתב בכותל גבוה אסור משום שמה יקרא, אתה מכתיבה לכתיבה מחליף, אבל האחה מחקיקת הכותל לא עתי להחלופי בכתיבת השטר. אבל מוסיף השולחן ערוך, בטבלה ופנקס אפילו אם הוא חקוק אסור לקרותו, מפני שבטבלה ופנקס יבואו להחליף עת ושטר. חקיקה שוקעת אבל בולטת אסור, דגזרינן שמא ימחוק. אבל טבלה ופנקס שהם מיטלטלים מחלף בשטרי אדיוטות. מסיים השולחן ערוך, והיינו בחקיקה שוקעת מותר, אבל בולטת אסור, דגזרינן שמא ימחוק, ואפילו גבוה הרבה שאינו מגיע לשם למחוק, משום לא פלוג, וכמו שכתוב סימן עין רשי. והפתקאות ששולחים הקונים שכתוב בהם ערב שבת סכום היין והשיכר שלוקחים, שלא כדינו, דאסור לקרות בהם בשבת. כן כתב אליהו רבי, ונראה שאם כתב בהם רק סימנה באלמה, שרי. אז מבואר כאן שכל דבר שנכתב לצורך מצווה לא גזרו עתו שטרי אדיוטות. אבל זה דווקא מקום שאין חשש מחיקה, אבל אם יש חשש מחיקה, לא יתירו. ולכן רשימת שירים שרוצים לזמר בסעודות שבת, זה נחשב לצורך סעודה, ונחשב לצורך מצווה. או רשימת העולים מותר לתורה, מותר לקרוא לצורך מצווה. ומסתבר שיהיה גם מותר להתבונן בפנקס, לדעת מי כבר קיבל עלייה. אף הפי שם זה צורך מצווה, כתב בשרי אפרים, שיש את הסברה של מצווה, שהרי מטרת קריאתו שלא יבואו לידי מריבה. ולגבי קריאת השמות לצורך משברך, שהגבאי לא זוכר את כל השמות, האם הקריאה הזאת נחשבת צורך מצווה? בתשובות והנהגות כתב שזה גם מצווה, כי אם הוא ישאל את כולם את השמות, יהיה תורך לרבים, ומסתבר שגם זה נחשב למצווה. ומה ש... כתב המשנה ברורה שהפתקאות יש להחמיר בהם, אבל כתב בשמירת שבת שמותר לקנות מבעוד יום פתקים מיוחדים עבור סעודות במסעדה, שלאחר התשלום מקבלים אגבי פתק ועד הסעודות שעתידים לאכול בשבת, ורק שלא יהיה כתוב על הפתקים האלו המחיר. עדיף יותר שהמוכר או בעל המסעדה יעשו את הפתקים בצבעים שונים, כך שיוכלו לזהות לפי הצבע ולא יצטרכו לקרוא בשבת. סעיף י"ג, שטרי אדיוטות. הגמרא בשבת קמ"ט עמוד א' אומרת שמצינו איסור קריאה בשטרי אדיוטות בשבת וביום טוב, והסיבה היא, כתב הראש בשם רי, שאיסור שטרי אדיוטות היינו איסור קריאה בשטרי מקח וממכר ושטרי חובות ומשכונות, וטעם האיסור הוא משום שיש איסור בשבת להתעסק בחפצים של חול, ונלמד מהפסוק ממצוא חפצך ודבר דבר, וכל אחד שקורא בשטרות אלו מתעסק בחפצים של חול ועובר על האיסור של ממצוא חפצך. וחזל הוסיפו לגזור שלא לקרוא גם בדברים שאין בקריאתם משום התעסקות בחפציו, כגון אגרות רשות ששולח אדם לחברו, ומשום שאם יבוא לקרוא בדברים אלו יבוא לקרוא גם בשטרי אדיוטות ממש. ויש אופנים מסוימים שהתירו לו לקרוא דברי חולין, כגון בצורך מצווה או צורך הגוף בקריאתם, אבל דברי חול שאין לו צרכים אלו נאסרו בקריאה עתו שטרי אדיוטות. וכל מה שאסור לעיין הוא דווקא, השולחן אורך מוסיף שגם לעיין בהם ולא קריאה אסור, אבל כל מה שאסור לעיין זה דווקא אם הוא יודע מה כתוב, אבל אם הוא לא יודע מה כתוב מותר. אבל בזמננו האגרוס מוישה והרב יושב שליטה אומר שאסור לקרוא גם אם לא ידוע מה כתוב, כי לא מצוי היום באגרות דברים נחוצים אלא רק בפקס או בטלפון, אז מסתום שאין בזה צורך הגוף. אומר השולחן ערוך, שטרי אדיוטות, דהיינו שטרי חובות וחשבונות ואגרות של שאלת שלום, אסור לקרותם, ואפילו לעיין בהם בלא קריאה אסור. אומר המשנה ברורה, ספקות נ"א, שטרי חובות וחשבונות, יש אומרים משום ממצוא חפצך, ויש אומרים משום שמא ימחק. וגם אגרות של שאלת שלום אסור, משום דמיחלף בשטרי אדיוטות. ואפילו לעיין בהם, דאי אפשר כשמעיין שלא יישא וייתן בענייני השטרות. ומאירי כשיודע מכבר מה כתיבה וכדמוכח לקמי. סעיף י"ד, לקרות באיגרת השלוחה לו, אם אינו יודע מה כתוב בה, מותר. ולא יקרא בפיו אלא יעיין בה. ואם הובאה בשבילו מחוץ לתחום, טוב להיזהר שלא ייגע בה. אם כן, מבואר שלקרות באיגרת ששלוחה, אם הוא לא יודע מה כתוב בה, מותר. נחלקו הראשונים, אם מותר לקרוא איגרת שלום בשבת, או שיש לגזור בזה משום שמא יקרא בשטרי אדיוטות. תוספות בשבת תף קופתת זין כתבו שהטעם היתר, מכיוון שהוא לא יודע מה כתוב באיגרות, שמא יש בהם פיקוח נפש או צורך גדול. וזה לשון הטור, מצאתי כתוב מה שרגילים אתה לקרות בכתבים שהובאו בשבת, לפי שאין יודעים למה הביאום, ושמא יש בהם צורך הגוף. ולא דם אל שטרי אדיוטות שאין בהם צורך הגוף כלל. דהיינו, לדבר שהוא צורך הגוף אינו דומה כלל לשטרי אדיוטות, ואיננו נכלל בגזרה. ולא מחמת שהיתר של צורך הגוף דוחה את האיסור של שטרי אדיוטות. וכותב הטור, ואין נראה לי הטעם מספיק. וכי הבית יוסף, שכיוון שאין זה לאיסור דרבנן, כדאי הם המתירים לסמוך עליהם לקרותם, אם אינו ידוע מה כתוב בהם. אך אל יקרא בפיו אלא יעיין, וצירף את שיטות הראשונים, שבעיון בלי קריאה בפה, אין בזה איסור, וזה מה שפסק כאן השולחן ערוך. אומר המשנה ברורה, לקרות באיגרת שאינו, האיגרת השלוחה לו שאינו יודע מה כתוב בה, מותר. ושמה יש בה דבר שהוא צורך הגוף ואינו דומה לשטרי אדיוטות שהם רק צורך ממונו. והנה אף שיש אוסרים גם באופן זה כמבואר בבית יוסף, שמח בזה להקל באופן שלא יקרא רק יעיין בלבד, דביון בלבד גם כן יש מתירים בשטרי אדיוטות. והשרצון מוסיף שאף שהשולחן אורך סתם מתחילה להחמיר בעיון, אך בצירוף שניהם יש להקל. אומר השולחן ערוך, ואם הובאה בשבילו מחוץ לתחום, טוב להיזהר שלא ייגע בה. משום מוקצה שהובאה מחוץ לתחום, דמלבד זה אין שם מוקצה להם, אף שאינו כלי שהרי ראוי לצור על פי צלוחיתו, אלא יפתחנו היינו יהודי והוא יעיין בה. ואף זה דבר שהובאה מחוץ לתחום, קיים הלנדה אסור ליהנות ממנה מי שהובאה בשבילו, ואף אחד לא הקריאה והעיון הנאה היא לו. אתם טעמו משום גזירה שמה יאמר לנו יהודי שיביא לו מחוץ לתחום, אבל הכה באיגרת לא שייך לומר כן, שאינו יודע מי ישלח לו. וגם יש לומר דלו חשיב הנאה, כיוון שאינו נהנה מגופה של מלאכה. ובלבד טוב וטוב לזהר שלא ייגע בה, ואחרונים הסכימו שאין בזה משום מוקסה כלל, כי דקאי מלן בסימן תו קופתת וו, דדבר הבא מחוץ לתחום, אין בה איסור מוקצה אפילו למשובה בשבילו שאסור ליהנות ממנו, הועיל וראוי לישראל אחר ליהנות ממנה. ואם הקפידה לגרת להשתמש בו כדרך הסוחרים המניחים איגרת המסחר במקום המוצנע שלא יובדו, הם מוקצים ואסור לטלטלם. כתבו האחרונים, נהגו שלא לקבל האיגרת מיד אינו יהודי המביא בשבת, אלא אומרים לו שיניח על גבי קרקע או על גבי שולחן, כי חוששים שמא טרם שיעמוד לפוש ייטול הישראל האיגרת מידו, ונמצא שהישראל יעשה גמר ההוצאה מרשות לרשות, שאינו יהודי עשה עקירה וישראל הנחה. ואם האיגרת היא חתומה, אומר לאינו יהודי איני יכול לקרותו כל זמן שאינו פתוח, וממילא יבין אינו יהודי ויפתחהו, ולא יאמר לנו יהודי בהדיה לפותחו אם לא לצורך גדול. ואין נקמן בסוף סימן שין מם בביור הלוכה. נחלקו פוסקי זמננו בדין מכתב בזמן הזה אם מותר לטלטל אותו. מביאים בשם המשלים זל מנצל שזה לא מוקצה, כי אפשר להשתמש במכתב לסימן בתוך הספר. אבל רב מוישה זצל אומר שכיוון שבזמן הזה אין דרך לצור, ממילא אין היתר טלטול. ואף הפי שאפשר להשתמש בתורת סימנייה בספר, כיוון שזה לא עומד לכך, אין היתר, וכן דעת הרב אליושיב להחמיר. וכל זה לעניין מכתב שהגיע בערב שבת. אבל לגבי פקס שהגיע בשבת, גם אם מותר לקרוא אותו, דשמה יש בו צורך הגוף, מכל מקום יש לדעת שיהיה אסור לטלטל אותו, שהרי בערב שבת הנייר היה חלק ולא עמד לקריאה, אם כן לכאורה הוא הוקצה מערב שבת. וגם אין כאן את סברת רב שלמה זלמן שיתיר לטלטל מחמת שירויה לתשמישים אחרים, שהרי הנייר עמד לתשמיש הפקס ולא לתשמישים אחרים, ואם כן לא היה לו שם כלי והווה מוקצה. וכן פסק הביא בספר שלמה יונתן בשם רב שלמה זלמן להחמיר בפקס.